מרתק בספר בראשית, ואנחנו נתונים בעיצומה של פרשת נוח. אנחנו עושים איזשהו דילוג קדימה כדי לחזור אחר כך אחורה. נא להביט בבקשה בפרק י' בפסוק א', ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול, בני שם, עבל ואשור והרפחשד, והרפחשד ולוד וארם. סליחה? מה אני אמרתי? עבל אמרתי? לא. לא ייתכן. בין שם עילם ואשור והרפחשד ולוד וארם, ובני ארם ועול וחוץ, עוץ וחול. סליחה. וגתר במש. בקיצור, יש לנו פה רשימה שאני מדלג עליה. רק רציתי שתדעו שזה רשימת בני שם. ואז אנחנו מגיעים לפסוק למד א'. אלה בני שם. למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. זאת רשימה, כן? רק שהניסוח כאן, אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם, הוא ניסוח כבד. כן? אני הייתי כותב, אלה בני שם, בארצותם, לגוייהם. או, למשפחותם, ללשונותם. יש פה כפילות של הביטוי, שדורש מאיתנו התבוננות. אנחנו רואים שבראשית ההיסטוריה, הקבוצות האנושיות הגדולות נקראו בשם משפחות, למשפחותם. ואנחנו רואים שבאיזשהו שלב הם הפכו להיות גויים, גוייהם. אם כן, יש לנו הבדל בין משפחה לבין גוי. וזאת השאלה שאנחנו דנים בה כעת. כן, זאת אומרת, יש לנו אם כן הבדל בין משפחה לבין גוי. ונשאלת השאלה, מהו ההבדל? כן, כלומר, אנחנו יודעים שמערכת היחסים בין שתי משפחות היא לכתחילה מערכת של שלום. כלומר, בוא נצא לסוף שבוע ביחד, נאכל סעודה שלישית ביחד, נחתן את הילדים שלנו, ניפגש. כן, בין משפחה למשפחה, אמנם יש הבחנה, יש הבדל, אבל יש גם סימפתיה, קשר. לעומת זה, ואם יש מלחמה בין שתי משפחות, אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא חריג. ביחס בין גוי לגוי זה בדיוק ההפך. מה שצפוי בין גוי לגוי זה המלחמה. אבל יש מצבים, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. התפעלות יש לנביא. יבוא יום שגוי לא יילחם בגוי. זאת אומרת, המצב הטבעי בין גוי לגוי, זאת המלחמה, וזאת מדוע. בהיבדל ממשפחה, הגוי מהווה כמין מיקרו-אנושות, אנושות בזער אנפין. ומי שמחוץ לגוי, מחוץ לאומה, הוא הזר. מאחר והוא זר, הוא מופקע מן האנושיות, או על כל פנים הוא מהווה איום על הזהות שלי. ולכן, עבור הגוי, הזר הוא אויב פוטנציאלי, או בפועל. בכל מקרה, המצב הטבעי, אם כן, הוא המלחמה. מה גרם להבדל הזה? מה גרם שעברנו ממשפחה לגויים? אולי זה רק הבדל כמותי? לא. ודאי שלא. אנחנו רואים שהמאפיין של המשפחות הוא הלשונות. אני קורא כאן בפנים, אלה בני שם למשפחותם ללשונותם. אם כן, הלשון הוא המייחד את המשפחה. ומהו הלשון? בוודאי שלא השפה. איך אני יודע? כי יש שתי מילים. בעברית יש מילה בשביל לשון, יש מילה בשביל שפה. אז אם כתוב ללשונותם, סימן שזה לא לשפתותיהם, או לשפותיהם, כן? אלא מדובר על משהו אחר. ההבדל בין השפה לבין הלשון הוא ברור מאוד. השפה זה מן השפה אל החוץ, נכון? שפה זה הקצה. זה מה שמאפשר את הקומוניקציה, את התקשורת, בין שניים, זה השפה. אבל זה חיצוני. מה שאין כן, הלשון,
לשון זה
פנימי. זה מה שבתוך. כלומר, בעברית, בעברית זה התרבות. התרבות היא המאפיינת הקבוצות האנושיות. תרבות זו שונה מתרבות זו. המילה תרבות לא קיימת במובן המודרני בתורה. ולכן, במקום זה, התורה משתמשת בביטוי אחר, לשון. למה נקרא לשון? בגלל שבו לשים.
כן? לש.
כן? או ללוש. אז יש, אם כן, בין הקבוצות האנושיות הבדלי תרבויות, אבל יש שייכות לאותה האנושות. אבל בארצותם לגוייהם, כאשר ההגדרה הפכה להיות טריטוריאלית במקום תרבותית, אז נוצרו הגויים, נוצרו המדינות. והמדינות הן בעוינות לטנטית בין זו לזו. כלומר, לפעמים העוינות גלויה, לפעמים לא, אבל זה קיים. מאבק בין מדיני. כן, בבקשה? כן, מה השאלה? מתי זה קרה? זהו, זו השאלה. מתי נוצרה ההפרדה? ידיעה ברורה אין לנו, אבל יש לנו בכל זאת רמז בפסוק מיד אחרי זה. פסוק למד ב'. אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, אם כן כבר מדובר על גויים, ומאלה נפרדו הגויים, אם כן מדובר על גויים, בארץ אחר המבול. עכשיו, מה פירוש המילה אחר? יש בעברית שני ביטויים שונים זה מזה, אחר ואחרי. אחרי זה לשון רבים, אחר לשון יחיד. אז אחרי זה הרבה אחר. זאת אומרת, איך אומרת הגמרא, איך אומר המדרש? אחר סמוך, אחרי מופלג. אם כן, אחר המבול זה מיד אחר כך. כמה זמן, כמה שנים בדיוק, קשה לדעת. אבל אנחנו רואים שמיד אחרי המבול, יש נטייה של האנושות להפוך אוטומטית ממשפחות לגויים. וזה כמובן קורה הרבה לפני הפרשה המפורסמת, שנקראת פרשת הפלגה, דור כלומר מגדל בבל. זה הרבה לפני. מדובר כבר על התיישבות בעולם כולו. הביטונה בפרק י' א', פסוק א'. זה לא רחוק, זה הפסוק מיד אחר כך. כן? פרק י' א', פסוק א'. ויהי כל הארץ. שפה אחת ודברים אחדים. אם כן, מדובר כבר בכדור ארץ מיושב. בניגוד לציור העממי שמגדל בבל, זה ההתחלה של ההתפלגות והנסיעה לכל מיני מקומות, זה ממש לא כך. כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. שימו לב שלא מדובר בלשון אחד. ברור שזה לא לשון אחד. זה רק שפה אחת. כלומר, יש קריטריון מאחד, קוראים לו השפה, אבל כל אחד עם הלשון שלו. איך אני יודע? כתוב מפורש. ודברים אחדים. אומרים חז"ל, בירושלמי, שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש. ודברים אחדים שהיו מדברים ב-70 לשון. אם כן, אנחנו מבינים שכבר, עוד לפני כל הסיפור שהתורה הולכת לתאר לפנינו של מגדל בבל, שצריך להבין מה עניינו, יש כבר אנושות מפוזרת, עשויה מ-70 גויים כבר, ועם 70 לשון. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו? לא, טוב, בסדר. אז אם כן, יש לנו פה מראש כבר מסירת מידע על בעיה שקיימת בזהות האנושית. כן, בבקשה. התקבצו בהרים? איפה ראית את זה? בנה עיר. כן, השאלה היא אם האדם מגדיר את עצמו על פי הטריטוריה. כן, אז אצל קין, כן. אבל זה עוד לא ארץ, זאת אומרת, זה עוד לא מה שמגדיר את הקבוצה האנושית כולה. יכול להיות שהאיש אשר בעיר עדיין מרגיש אח לאיש אשר בשדה. כן? כאן יש חידוש. הטריטוריה בכללה, כלומר, עם ערים ובקעות והרים, מגדירה כבר זהות אנושית חדשה. מי זה הם?
המשפחות.
לכל משפחה יש טריטוריה משלה. בארצותם. לכל אחד יש ארץ. כלומר, בהתחלה כמשפחות בגלל הלשון, אחר כך כגויים בגלל הארצות. בסדר? ואז בעצם יש פה איזה בעיה שזה מזמין מחדש את אותה האלימות שגרמה למבול. נכון? הנני משחיתם את הארץ, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. חמאס, אלימות. כלומר, יש מצב שבו אנשים הורגים אחד את השני. הנה, ההתפלגות של הזהות האנושית עשויה להביא מחדש למלחמה. בסדר? זה בעצם מה שנמצא מאחורי הקלעים של הסיפור הזה. השאלה היא, איך פותרים את הבעיה? וכאן אנחנו נראה שיש מספר פתרונות שונים שהוצאו. בסדר? אנחנו נראה מהו הפתרון הראשון שהוצע לפתרון הבעיה. אולי לפני שאני אגש לסיפור, תסתכלו שוב בפרק י' בפסוק למד. אנחנו עושים קצת חזרה אחורה, זה לא רחוק. ביחס לפסוק למד א', סך הכל מדובר על פסוק אחד לפני. כן, בפרק י' פסוק למד. ויהי מושבם ממשה, בואכה ספרה, הר הקדם. על מי מדובר? בני שם, נכון? כלומר, בני שם נמצאים במרחב גיאוגרפי גדול, ממשה, בואכה ספרה, הר הקדם. לפי הזיהויים של חוקרי המקרא, מדובר במה שמסתרע מבערך ימת ון ועד רמת פמיר. וזה המון, נכון? זה כולל, פחות או יותר, את המדינות הנקראות בימינו, עיראק, ארמניה, פרס, אפגניסטן, פקיסטן. כל זה, כן? זה מרחב אדיר. והיא מושבה ממשה, בואך הספרה, הר הקדם. הר הקדם, כנראה שהוא רמת פמיר, כלומר, אותו רכס הרים שמסתיים, שממשיך אחר כך בנייה ההימלאיה, שמהווה את קו ההתפלגות של התרבויות האנושיות. כן, זה פחות או יותר המקום הזה, זה הר הקדם, הר המזרחי, הרחוק. אז זה מרחב גדול. אנחנו נדבר על זה. כן. ימת ון. ימת ון זה בארמניה. כן? עכשיו, כל הדברים האלה הם די השערות, כן? אל תיקחו את זה בתור הלכה למשה מסיני, אבל יש סבירות גדולה לפי המחקר. טוב, למה זה חשוב לי? אנחנו נראה מההמשך. אז אני חוזר שוב לפרק י' א', פסוק א'. ויהי כל הארץ שפה אחת. ודברים אחדים. מהי המילה הראשונה של הפסוק אמרנו? ויהי. ויהי, יש לזה קונוטציה שלילית לפי המסורת של חז"ל, נכון? כלומר, יש איזושהי בעיה מעצם העובדה שהם שפה אחת ודברים אחדים. כנראה שיש בזה, מבחינתה של התורה, חיסרון. לכאורה, אמרה בשפה אחת ודברים אחדים. כולם מסכימים. אולי זאת הבעיה. זאת הבעיה. כולם חושבים אותו הדבר, כולם מתעסקים באותם העניינים. דברים אחדים. ויש כאן, אפשר לומר, ממד טוטליטרי. כן? יש ביטוי מפורסם, בתנועות נוער, בתנועות פוליטיות, ביישובים, בעדות. הביטוי הוא, נכון שכולנו חושבים ש... שימו לב לאלימות שיש בביטוי הזה. כן? זה ביטוי נורא. נכון שכולנו חושבים ש... משתמע מזה, אוי למי שיגיד שלא. עושים עצבה, כולם בחדר האוכל, מצביעים על התקנון החדש. כולנו מסכימים ש... כן? כולם שפה אחת, דברים אחדים. מה יוצא כאן? יש תפיסה קולקטיבית, שאיננה נותן מקום ליחיד. יש לצורך זה מילה שהומצאה בעברית, שמתארת את הסגנון הזה, זאת המילה הווה. כן? מכירים את המילה הווה? הווה נגילה ונשמחה. זאת אומרת, הווה. ההווה הזה, שהוא נחמד, נכון? בעצם בא לבטל את הרצון הפרטי, וליצור פיקציה של רצון קולקטיבי. התורה רומזת לקושי הזה, כשאומרת, ויהי כל הארץ שפה אחת. בבקשה.
היינו במעמד הר סיני, כל עם ישראל, כולם כאיש אחד לב אחד, גם בעיה.
נכון, אז אתה אומר, ראינו לפעמים שבחה של האחדות, כן? ויחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד, כאיש אחד, כן? אז באמת, הזכורה, זה שלילי, לפי מה שאני אומר. אל תדאג, זה היה רק לרגע אחד, מיד חזרו למחלוקות. זה בסדר. עכשיו, הדור שמתואר כאן, צריך לומר את האמת, הצורה שהתורה מספרת את הסיפור זה צורה ציורית. זה קרוב לסגנון של מיתוס. כן? כך שהפרטים ההיסטוריים המדויקים כנראה חסרים לנו, אבל התורה רוצה למסור לנו מסר, וזה מה שחשוב כאן. אנחנו נבדוק מה זה אומר, כן? הדור ההוא הוא דור שעבר טראומה, כן? או פחות זוכר איזושהי טראומה שקדמה לו, והיא הטראומה של דור המבול. מה יכולה להיות הדאגה הראשית של אנושות שעברה מבול? שלא יהיה עוד. שלא יהיה עוד. זה לא יהיה יותר, כן? כלומר, כשעברו את השואה אמרו, לא יותר. כן? אז המבול יותר גדול מהשואה. כן? כי מתו כולם, חוץ ממשפחה אחת. ואפשר להבין, אם כן, שמה שמטריד את ליבות בני האדם, של הטובים שבבני האדם לפחות, זה למנוע את הגורמים שהביאו את המבול. ואנחנו רואים בהמשך שהם רוצים לבנות מגדל, שמגיע עד השמיים. רש"י כותב, בשם חז"ל, אמרו, אחת ל-1,656 שנה, הרקיע מתמוטט. בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, הם פחדו מדבר אחד בלבד, שהשמיים ייפלו להם על הראש. זה הגל שעבר שם, שהם חששו שמא השמיים יפלו על הראש, ולכן, כי הם הבחינו כנראה שהמבול, זה הייתה נפילת השמיים, ולכן הם החליטו לסמוך את הרקיע שהוא לא ייפול. איך בניית מגדל מונעת מן הרקיע ליפול? זה רק קצת שכל. יש אפילו מדרש שאומר שהם רצו לבנות ארבעה כאלה, שהמגדל בבל היה צריך להיות העמוד המזרחי, והם רצו לעשות עוד אחד במערב, אחד בצפון, אחד בדרום, כדי שהרקיעה יחזיק טוב. לא, יכול להיות. אבל הייתי רוצה להבין, מה זה הרקיעה הזה שנופל? מה זה השמיים שנופלים? צריך להגדיר מה זה השמיים. השמיים זה המקום של הערכים, נכון? אדם שיש לו יראת שמיים. הכוונה שהוא מתייחס לערכים, שהוא רואה אותם כערכים אלוהיים, ולכן הוא שם אותם בשמיים, והוא על הארץ, והוא מתייחס, יש לי יראה מאותם השמיים. ואז בעצם שלום, השמיים שופטים את ההתנהגות שלי. איך אומר הכתוב? יגלו שמיים עוונו. השמיים זה המקום שבו רושמים את ההתאמה שלי, את ההתאמה של ההתנהגות שלי לערכים מסוימים. התבונה הגדולה, אפשר להגיד, כן, תגיד, אפשר, אם רוצים, יש כמה לקסיקונים. אבל לכל פנים, אדם שיש לו יראת שמיים, זה אדם שמניח שהוא נשפט ביחס לערכים מסוימים. כידוע לכם, יש מדרש בבראשית רבה שאומר שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. איפה היו המלאכים כשהוא שאל אותם? איפה היו המלאכים? בשמיים. איפה שמים מלאכים? בשמיים, לא? כל הציורים העממיים שמים את המלאכים בשמיים. מי הם המלאכים שהוא התייעץ איתם? המדרש אומר ארבעה. מי היו ארבעת המלאכים? חסד, אמת, צדק ושלום. כן? זה שמות מעניינים בשביל מלאכים. זאת אומרת שהאדם צריך לממש בחיים שלו את הערכים האלה. הוא צריך לעשות גם חסד, גם אמת, גם צדק וגם שלום, ואז יש הצדקה לבריאת האדם. המדרש מספר לנו ויכוח בין המלאכים, האם זה בכלל אפשרי לברוא את האדם, ואיך הקדוש ברוך הוא עשה תחבולה, כדי ברא את האדם בסוף סוף דבר, בלי לשאול אותם. סיפור מעניין, דיברנו על זה פעם. ולמזלו של האדם, הערכים האלה נשארים בשמיים. איפה האדם נמצא? בארץ. אמת, מארץ תצמח. יש לאדם זמן. אבל לפעמים נגמר הזמן. לפעמים מגיע הרגע שבו צריך לעשות מאזן ולבדוק. איפה אתה ביחס לאותם הערכים שאתה מחויב להם? זה נקרא שהשמיים יורדים על הארץ, השמיים נופלים. ואז זה הזמן של המשפט. וזה מפחיד מאוד. כאשר השמיים נופלים, האדם נידון, והתוצאה היא שהוא יוצא חייב. זה מה שהביא את המבול. אם כן, הם חשבו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהשמיים לא ייפלו. כלומר, ליצור מצב שבו האדם יצא זכאי בדין, או על כל פנים שלא יידון. כן? אחד מהם, או לדאוג לזה שהאדם יצא זכאי בדין, אז גם אם השמיים נופלים, זה בסדר, או שהשמיים לא ייפלו, כי האדם לא יעמוד לדין לעולם. זה בעצם הייתה הדאגה של אנשי דור הפלגה. הם היו כנראה אנשים מאוד חכמים, עובדה שהתורה מספרת לנו את הסיפור שלהם. אם הם היו טיפשים, התורה לא הייתה מדברת עליהם בכלל. ואם כן, צריך להבין מה הם התכוונו לעשות. יש, כן, בבקשה. זה לא מה שחזל אומרים. חזל אומרים שהם בנו מגדל כדי לסמוך את הרקיע שלא ייפול. בסדר? עכשיו, אתה יכול למצוא מדרש חדש, אתה יכול להמציא מדרש חדש. אני אומר, לפי המדרש הזה. כן? עכשיו, צריך להבין, מתוך כל הערכים השמימיים, מהו הערך שפגעו בו אנשי דור המבול? חסד, אמת, צדק או שלום? מה השאלה? אבל גם לי יש שאלה. אני באמצע לשאול שאלה, שמת לב. כן, אני שאלתי, מתוך חסד, אמת, צדק ושלום, מהו הערך שאנשי דור המבול פגעו בו? אז יש פה ארבע הצעות שהועלו בכיתה, צדק, אמת, חסד ושלום, ולכן לא תהיה ברירה אלא שאני אחריע. הם פגעו בשלום. ולכן הם חיפשו איזושהי אסטרטגיה כיצד לעמוד בדרישות של השלום. זה בעצם הדרך לעמוד בדין. בניית המגדל אמורה לספק את זה, ואנחנו עוד מעט נראה למה. רצית לשאול שאלה, בבקשה? מה השאלה? נכון. נכון. הרי הובטח שלא יהיה עוד מבול, אז איך הם חשבו שיהיה עוד מבול? שאלה טובה? טוב. התשובה, שהם חשבו שיהיה עוד מבול בצדק. כי הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא לא יביא עוד מבול מים, אבל מבול של אש יכול להביא. מה ההבדל בין מבול של מים למבול של אש? הרי מה אכפת? זה מת וזה מת, נכון? אומר המהר"ל מפראג, מבול של מים זה מוחה את הצורה, המים מוחים את הצורה. זאת אומרת, יש פסילה מהותית של כל מה שהיה. לעומת זה, האש אינה מבטלת את הצורה, אלא את החומר בלבד. וזאת אומרת שאף על פי שהאנושות עלולה להיות חייבת כליה, אבל מה שהיה איננו חסר משמעות. היום אנחנו עומדים בפני אפשרות של מבול של אש. בבקשה. בסדר. אם כך, יש פה איזושהי מחשבה שהאנושות, שבניית המגדל עשויה להביא לשלום. אולי ננסה קצת להבין את זה. המגדל אמור להיות מגדל שיקח הרבה זמן לבנות אותו. וזה מלאכה, סך הכל, מאוד, אמנם פרימיטיבית, אך קשה, לעשות לבנים. אנשים ייוולדו בתקופה שהמגדל מתחיל להיבנות. הם ימותו, עדיין המגדל עוד לא נגמר. כלומר, מדור לדור, אנשים עסוקים בדבר אחד. רק דבר אחד יש להם בראש, לבנות את המגדל. הרעיון הזה הוא רעיון נפלא. אם אנשים כל הזמן עסוקים במגדל, הם לא עסוקים בעצמם. כיוון שהם לא עסוקים בעצמם, הם לא שמים לב להבדלים. אין הבדלים, אין מלחמות. כלומר, השיטה של בוני המגדל הייתה שיטה שעניינה להביא שלום. כולנו נעסוק בערך כללי, באיזה מפעל טכנולוגי אדיר, וזה יספק את המאוויים של בני האדם, הם לא יוכלו לחשוב על כל מיני דברים אחרים. ואז יהיה שלום. כן, בבקשה. לאיזה גובה בנו את המגדל? המון. גבוה. עוד לבנה ועוד לבנה. ועוד לבנה. אחר כך אתה שם כבש כדי להגיע למקום עוד יותר גבוה. עד שיהיה מאוד מאוד גבוה. בסדר? יש לנו אגב שרידים ארכיאולוגיים של מגדלים כאלה בבבל, הציקורטים. כן, אנחנו יודעים שהם בנו מגדלים אדירים, כמו פירמידות, גם כן גבוהים מאוד. כן. תראה, הם לא חלמו שהם עושים מגדל. הם עשו מגדל. עשו מגדל, ודאי. אני אפילו ציינתי שנמצאו שרידים ארכיאולוגיים למגדלים גבוהים בבבל העתיקה. כן, מה עוד? ברור שאדם לא בונה מגדל סתם, יש לו רעיון בראש. הם בונים בינתיים משהו שמבחינתם מאוד אינסופי. צריך להגיע עד השמיים, כך תגיע. כן, בין מה? מבחינת השכל הישר, זה השכל הישר של מי שלא בונה מגדל, מה שאתה אומר עכשיו. כי אתה עסוק במחשבות, אתה לא, הרבה זמן לא היית במפעל. ולכן התחלת לחשוב כל מיני מחשבות ריאקציונרים. אבל אם היית עסוק במגדל, לא היית שואל שאלה כזאת. זה סותר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה, ומי שלא מבין את זה יקבל חינוך מחדש. כן. יש פה אנשים שיצאו מרוסיה הסובייטית שיסבירו לך את זה בהפסקה. כן. אני לא יודע מה הם חשבו. מה חשבו גם הבונים הפשוטים. הם אמרו, זה מגיע עד השמיים. מה זה אומר שזה מגיע עד השמיים? האם הם חשבו על השמיים בתור מקום פיזי או בתור מקום מוסרי, זה קשה לדעת. אני עניתי לך את דעתי. כן. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם באחד השיעורים הבאים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שהשלום באמת הושג. התלמוד אומר, אף על פי שהם היו רשעים, אבל כיוון שהיה שלום ביניהם, אז הם הגיעו, אז באמת לא נחרבו כמו דור המבול. כלומר, זה בעצם הצליח. יש משטרים טוטליטריים שמדכאים מיעוטים וכדומה, אבל מצד שני, אין שמה מלחמות. אז כך שיש איזשהו יתרון למשטר הטוטליטרי, למרות שהוא לא הפתרון, כפי שאנחנו נראה בהמשך הדברים, אבל כל זאת ועוד, בפעם הבאה שאנחנו נלמד. שלום.